Come on. Bye. המאמר השבוע של הרבי הרש"ב, יש בו הרבה דברים פנימיים, וגם בסוף הפרק האחרון הוא במיוחד נושא שקשור לייעוד של הדור שלנו, של ייחוד המדע והתורה, שאני לא מכיר כרגע עוד מקור אצל הרבי הרש"ב שכל כך מדבר ומדגיש את העניין כמו המאמר שלנו היום, השבוע. נתחיל מההתחלה. ידוע שהקו אור אין סוף הוא מאיר הערה בכל עולם האצילות. והקו בעצמו הוא סך הכל הערה מהאור אין סוף. אחר כך הערה דהערה דהערה מהקו גם כן עובר לעולמות התחתונים, כמו שכתוב באיגרת הקודש קו בספר התניא. החידוש כאן, בכלל כל החידוש של המאמר הזה שרוצה להסביר לנו את העניין של אבא ואמא עילאין. בגלל שבמאמר הקודם הוא הסביר מה זה יסוד, שיסוד זה בכללות זה המשכת והטיית השכל, כמו שדיברנו הרגע על המשכה. אבל המשכה זה לא הדבר בעצמו. על כל פנים בעולם הזה, זה לא, לא הדבר בעצמו. כמו שידוע בסוד הפסוק, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שכתוב לעתיד לבוא, הוו יהיה כמו היוד, עם כל העוצמה של היוד, אבל בעולם הזה הוו של שם השם לא כמו היוד, זה רק המשכה כמו שאמרנו קודם, כל המשכה זה רק הערה. אז אם כן, כמה שהוא הסביר שעשו, זה לא ההתפעלות שבשכל, אלא שזה מעצם השכל. אבל אם כי שזה מעצם השכל, זה המשכת והטיית השכל למידות, לכן זה לא ממש עצם השכל. ועכשיו הוא רוצה להסביר לנו במאמר הזה את הסוד של אבא ואמא עילאין, שזה עצם השכל. בפרט הוא רוצה להסביר את הסוד של אמא עילא, כלומר שאבא עילא זה יותר קל לתפוס מה הכוונה מאשר אמא עילא. עיקר החידוש זה אמא עילא. באמת כתוב בכתבי אריזה שהשורש של אמא עילא יותר גבוה מאבא עילא, הוא לא מביא את זה כאן אבל כך כתוב, וגם למדו את זה מרב לייביק לפני כמה שבועות. עכשיו, הדבר הראשון שמסביר זה לגבי הערת הקו בעולם האצילות בכלל. כל עולם האצילות זה חוכמה ביחס לשאר העולמות. והחידוש הוא שאף על פי שתמיד אומרים שרק הערה מן הקו מאיר באצילות, הוא אומר שבפנימיות אבא, פנימיות החוכמה, שזה אבא עילאה, מאיר מעצמות הקו. זה חידוש. צריך אפילו לחפש בספרי הקבלה אם זה כתוב באיזה מקום. שהיות שמקשר את כל המאמר של השבוע עם מה שרבי חיים ויטל כותב בשם האביב, זה שכל הסוד של פנימיות אבא, פנימיות עתיק, וכן פנימיות אמא, פנימיות עתיק, זה רק יתגלה לעתיד לבוא. אז כל המאמר הזה זה מאמר של לעתיד לבוא. לכן זה לא פלא שכמה דברים חשובים שכותב כאן, ספק אם זה אפילו כתוב באיזה מקום בכתבי האריזה. עכשיו, עכשיו, הדבר העיקרי שהוא אומר כאן, זה שעצמיות הקו מאיר בפנימיות אבא. וכנ"ל, הוא רוצה שגם בפנימיות אמא, שזה אמא אלה גם כן, יאיר עצמיות הקו. עכשיו, עוד יותר מזה, אמרנו שכל הקו בכללותו הוא רק הערה ביחס לאורנסו. אז הוא ממשיך את ההיגיון שלו, הוא אומר שכל מה שכתוב בכל מקום שהקו הוא הערה, זה גם, זה רק חיצוניות הקו. אבל פנימיות הקו זה עצמות אורנסו. יש מוסבר בכמה מקומות בחסידות, שפנימיות הקו זה כל כך אלוקות שאפשר גם כן להתפלל אליו. זה לא כמו ספירות, זה לא כמו עולם האצילות, זה לא כמו אפילו אדם קדמון, עם כל הכבוד לאדם קדמון, אבל אפשר להתפלל לאדם קדמון. אבל פנימיות הקו זה עצמות אור אינסוף הממלא כל המין. אז הוא גם כותב את זה כאן, ואותו פנימיות הקו, שזה ממש אלוקות, ממש, אז הוא גם כן נמצא ומאיר בפנימיות אבא, בפרצוף הזה שהוא מסביר כאן במאמר, אבא הילה עוד יותר, הוא חוזר למעלה מזה. הוא אומר שגם העשר ספירות הכנסות ומצילן, שמה שכתוב בכל מקום שהקו הוא הערה מאור אינסוף, הכוונה שהוא הערה מאותם עשר ספירות, כמו שהוא הסביר את זה באריכות מופלגה בכל המאמרים שקדמו למאמר שלנו. בעצם הוא הסביר תמיד שהקו הוא רק בשביל לפרט שבעשר ספירות הגנוזות שזה מקור, אז כל הספירות זה ביחד ויש להבחין ביניהם, הם כולם במציאות בלתי נמצאת. ומה העניין של הקו? לזהות כל שירה בפני עצמה. וזה מה שכתב לפני כמה מאמרים, שהקו הוא נקודות בעצם, זה לא המשך אחד, זה נקודות שכל שירה מופיעה בפני עצמה. עכשיו, הוא הסביר בעריכות למשך כל ההמשך הזה, שהעשר שירות הגנזות במעצילם זה גם לא עצמות או אינסוף. זה לא אינסוף השורת של הסובב, זה רק השורת של הממלא, זה עשר שירות הגנזות במעצילם. אז גם כאן הוא מחדש דבר, כאילו לומד, זה הקש, שאם אמרתי הרגע שבפנימיות חוכמה של עולם האצילות מאיר שם פנימיות הקו שזה עצמות אור אינסוף, אז אני צריך גם לומר שבפנימיות החוכמה של עשר ספירות הגנוזות במעצילן לפני הצמצום, גם מאיר שם עצמות אור אינסוף, מה שעד עכשיו בכל ההמשך הזה אמרתי והסברתי שאין בעשר ספירות הגנוזות במעצילן את עצם האור אינסוף. אבל החידוש כאן זה המהות של פנימיות החוכמה. אם כן, עד כאן זה בקיצור הפרק הראשון של המאמר של השבוע, שיוצא מכאן י' כ' ו' כ' של המשכת עצמות. מעצמות אור אינסוף זה עובר לפנימיות החוכמה של העשר ספירות הכנסות במעצילן, משמה לפנימיות הקו, משמה לפנימיות החוכמה שבעולם האצילות. אז אם רוצים לתת רק סימן, זה אינסוף, חוכמה, קו, חוכמה. בכל אחד זה המשכה פנימית עצמית. אם רוצים שוב, רק לצורך ההתבוננות שלנו, לעשות מזה י' כ' ו' כ', אז ככה נעשה. ששתי החוכמות זה כאן דווקא שני ההים. והקו הוא ההמשכה, הוא הוו, כפשוטו. והעצמות אור אינסוף זה היו"ד כאן. אז יש מפנימיות העצמות אור אינסוף נמשך לפנימיות החוכמה של עשר ספירות הגנוזות במעצילן. משם לוקח אותו הקו, אז יבקע כשחר אורך, הוא מפרט את כל העשר ספירות, אבל בפנימיות הקו יש בדיוק אותו הדבר שהיה בפנימיות החוכמה של העשר ספירות הכנזות ומעצירות, ושם הוא מעביר את זה הלאה לפנימיות הבא. עד כאן. אבל בסוף הפרק הראשון הוא כבר אומר את העיקר הבא שלו, שזה יהיה ההמשך של כל המאמר, שהגילוי הזה הוא גם צריך להגיע לפנימיות אמא, אותו הדבר. מה ההבדל בין אבא ואמא? זה בין ראיית המהות לבין השגה. לכן הוא אומר שעיקר הקושיה, כאילו מי שקורא טוב, אז הוא מבין כאן שזה כאילו עיקר הקושיה של כל החסידות, שכל תורת החסידות, זה איך יכול להיות שאפשר להשיג, להשיג זה ממש שכל, איך אפשר להשיג עצמות. איך אפשר לראות עצמות זה פחות בעיה, לכן הוא כותב שפנימיות אבא, שזה ראיית המהות, זה כל היו"ד כ"ו שעכשיו עשינו. אז בסדר, זה חידוש מופלא, כמו שאמרנו, שלא יודע איפה זה כתוב, אבל זה לא חידוש כמו לומר שאותו גילוי מגיע גם להשגה ממש של פנימיות אמא. עכשיו, נחזור אחרונית רגע, לגבי הקו, זה שכתוב שיש חיצוניות הקו ופנימיות הקו, אז רק להסביר כמה מילים שזה לא כתוב במאמר, בדרך כלל בחסידות כתוב שזה ההבדל בין כוח ההתחלקות לכוח ההתקלדות. את הקו פועל שתי פעולות, בכל סדר ההשתלשלות, שהחיצוניות שלו הוא כמו קו מידה, כמו סגל, כמו בוסים לקדוניתא, שדיברנו שזה בכלל זה שייך לחוכמה, בשיעורים האחרונים, שעשינו פרצופים של שורשים, אז כל מודד, כאילו כל סרגל, שהוא מחוץ למציאות, אבל הוא מודד את המציאות, ומחלק את המציאות, זה שייך לחוכמה, כך הסברנו. אז זה התפקיד בגדול לגבי כל ההשתרשדות, כל העולמות, התפקיד של חיצוניות הקו, זה קו המידה. יש קו המידה, יש קני המידה, זה שני סודות שלא ניכנס לזה עכשיו. יש גם קו איכות, אבל זה הכל מדידת המציאות, כלומר שזה להוות, תוך כדי המדידה אתה מהווה. ולמדוד כאן זה לברוק, להציל. זה, וכל הפעולה הזאת של התחלקות, זה מחיצוניות הקו, מה שאין כן פנימיות הקו, שכאן הוא כותב במאמר שזה, יש שם עצמות ממש, וזה מה שעובר לפנימיות אבא. זה כוח ההתקלדות, שאחרי שהעקום מחולק ואיש המקומו יבוא בשלום כל אחד במקום שלו, אז אחר כך פנימיות הקו זה בשביל לכלול אחד בתוך השני, שזה עיקר סוד התיקון, שזה גם חוכמה. הרבה פעמים כתוב בחסידות, החל מהמאמר ראשון בתורת חיים שם את הרבי, כי מבואר באריכות באותו מאמר של רבי אלה בתפילת מלך הרימון, על הפסוק חוכמות פחוס תרונה, שצריך שתי חוכמות להגיע החוצה, שיש חוכמת בריאת העולמות, שזה החוכמה שבורת וממילא מחלקת את המציאות, ויש החוכמה של התורה שהיא מתקנת את המציאות, שהיא החוכמה הפנימית, שיש את שתי החוכמות ביחד ודווקא אחד בתוך השני, שחוכמת התורה נמצאת בתוך חוכמת ההתהוות של מעשה בראשית, כולם בחוכמה עשית, אז תרונה. אז יש תיקון ואז יש אור שחוזר ועולה בסוד רינה מכל הבריאה. וכך עושים את העולם שלנו דירה לא יתברך. חוכמות בחוץ לדירה. עכשיו כאן זה אותו דבר, כתוב שפנימיות הקו הוא סוד התורה. כאן הוא אומר שפנימיות הקו זה העצמות. כתוב אפילו ברשע, זה כן, אם מחפשים מקור, אז המקור, דרך אגב, הרבי היחיד שמצטט את הרשש, כלומר שהיה לו את הרשש, זה הרבי הרשב. והרשש דווקא, זה לא כתוב בשום מקום בכתבי הריזה בפירוש, הוא בכלל אומר שיש פנימיות הקו וחיצוניות הקו, והוא אומר שפנימיות הקו זה סוד התורה. הוא לא אומר שזה עצמות, אבל הוא אומר שזה התורה. עכשיו התורה זה כבר, בשבילנו זה כבר עצמות, בגלל שהוא ראה את הפיקוד שבכל אחד. זאת אומרת שהפנימיות של הקו זה גם חוכמה, זה חוכמת התורה, כמו בפסוק חוכמות בקוסטרון, זה חוכמת התורה שמתלבשת בחוכמה של מעשה בראשית, שהשורש שלו זה חיצוניות הקו, ומה שהתורה, כאילו כל המטרה של התורה זה נקרא שהתורה באה בשביל שלום. התורה עושה שלום בפמליה של מעלה, שלום בפמליה של מעלה, מה זה שלום? שלום זה התקלדות. כך יש הרבה שיחות מאמרים של הרבי שמדגיש את רק את הנקודה הזאת, שהתורה בשביל לעשות שלום, ומה הכוונה שלום? התקלדות. וכתוב שהכוח הזה של התקלדות, כמובן שהתקלדות זה בין אנשים, במיוחד אנשים שכשם שהם פרצופיהם דומים כך הן דעותיהן, דומות ושוות. אז התורה זה בשביל לעשות שלום. וזה פנימיות הקו, וזה כוח עצמי לגמרי. מי שלומד את המאמר בריש אומנותא דמלכא, פתיחת הזוהר של רב הלל, אז הוא גם כן יראה שמה בצורה הכי מופלאה את ההסבר בחסידות מה זה חיצוניות הקו, מה זה פנימיות הקו. בקיצור, חיצוניות הקו זה שורש יסוד האש, שזה בוצינה דקרוניתא, שלפי מה שדיברנו קודם, זה הסוד הלמד של הלי, או כל המילה לי, שנמשיך להסביר אותו. וגם זה לא זז מעולם, כלומר זה מדרגה גבוהה, אבל פנימיות הקו הוא הנביאו, זה המשכה למעליות, זה הנביאה, כמו הביטוי של הבעל שם טוב, נביאת האינסוף, שרב אמיתי, רבי אמיתי, מחדש דברי תורה, כמו הסיפור של המתור הרבי, שהיה צריך כל הזמן לומר שעשעשע, להשקיד שכחה, שחמת המלך הרבי שכחה, שזה להרגיע, להשקיד את המוחין, את נביאת המוחין. הנביאה של הקו, כמו שהקו זה כמו צינור, ובתוך הקו הצינור יש נביאה, כל הזמן נביאת אינסוף. אז דווקא זה יסוד המים. אז יסוד המים הוא החוכמה, הוא עיקר החוכמה. הוא עושה את ההתקלדות. דווקא האש עושה את ההתחלקות, הבוצים לקדונית, הנר. והמים, עכשיו, משהו מחדש שם, באותו מאמר, שבראש אומנות זה מלכה, דבר שכאן לא כתוב בכלל, שיש גם יסוד הרוח, שזה יסוד ההשראה, כלומר שיש במקום הגבוה הזה ביותר, יש יסוד ההשתרשרות וההתלבשות וההשראה. שההשתרשרות זה החיצוניות הקו, וההתלבשות שעושה את ההתגלדות פנימיות הקו, יש גם כן מעל גבי שניהם סוד ההשוואה, כמו בקבלת הפרשם, זה רק בדרך במאמן הוסגר. אבל כאן הוא מסתפק בפנימיות הקו, שזה הנביאו, שזה לפי הרשע שהוא כותב בפירוס לסוד התורה. ולפעמים שאומרים את הביטוי קו וחוט, זה לא תמיד, אבל לפעמים שאומרים את הביטוי קו וחוט, הקו זה החיצוניות והחוט זה הפנימיות. ואם החוט זה הפנימיות, אז זה גם מאוד מתאים לפירוש הזה, בגלל שמה זה חוט. חוט זה בשביל לחבר, לא בשביל לחלק. וקו זה סרגל, שזה למדוד. אבל חוט זה בשביל לתפור. לתפור יחד, שזה התקלדות. עכשיו, כל זה זה היה הפרק הראשון של המאמר, שיש י' כיוו כמי פנימיות אינסוף לפנימיות החוכמה שבעשר שלא רק נזאת במצילן, שזה המקור, כל מקור זה אימא יחסית. לקו שזה וו זה כבר עמדית גליה, בגלל שזה אחרי הצמצום, אז זה הוו כאן. ואת האור אינסוף, העשר שבירות, זה י' כי שלפני הצמצום, נסתרות. ואחר כך יש קו, ובסוף הגילוי הזה של העצמות הוא בפנימיות החוכמה. וכמו שאמרנו, בסוף הפרק אז הוא אומר שזה גם צריך להיות, הרי שניהם זה ביחד. רואים נעים דלא מתפשין להאמין, אבא ואמי אליי. אז הוא מתחיל את הפרק השני וממשיך, שזה לא כל כך קשה לי, שיש, שראיית המהות תופס את מהות האלוקות, אבל איך זה יכול להיות השגה? השגה של עצמות. עכשיו, בשביל זה, כמובן שההשגה זה רק שיש את החיבור, לא שיש השגה בפני עצמה. ההשגה מקבלת מראיית המהות. קודם כל, אולי הפעם אמרנו את הגמטריה הזאת, שלאורך כל ההמשך חוכמה ובינה זה ראייה השגה. יש הרבה פעמים שחוכמה ובינה זה ראייה שמיעה. או שזה השכלה, בדרך כלל בתור מכלול, מכלול זה זוגות של מילים שזה הולך ביחד. אז בדרך כלל המכלול זה השכלה, השגה. או ראייה, שמיעה, זה פשוט. אבל כאן, בדרך כלל המכלול אצלו זה ראייה, השגה. ויש בזה גם גמטריה מאוד יפה, שגם משלים אותו מספר שהיה לנו הרגע, 529, 23 בריבוע, התענוג. זה בעצם מה שכותב בסוף, שהתענוג של העולם הבא, זה שיש את החיבור של הראייה, שמשיגים את הראייה. זה מה שכותב ממש בפירוש בסוף המאמר, זה התענוג של העולם הבא. רמז, שראייה פלוס השגה שווה תענוג, שזה שלמות של 23 בריבוע. כלומר שאין תענוג מושלם אם אתה לא מבין את זה. עיקר גילוי עתיק הזה באימא. יש לפעמים כתוב שהחוש של התענוג זה חוש הראייה. עיקר חוש, אבל התענוג של עולם הבא, שלימוד התענוג, זה שאתה משיג אלוקות, עצמות. אבל זה חייב ללכת ביחד עם ראייה. עכשיו, בשביל להסביר את זה, יש כמה נקודות. נקודה אחת, הוא לוקח שלוש מילים שכבר ראינו אותם במאמרים קודמים, אבל הוא לא זיהה אותם 100% איפה הם. וזה בתוך החוכמה, התעמתות הנחה שכלי. יש ההתעמתות של החוכמה, אם משהו מתעמת, אם משהו, איזה אמת, אמת אצלך, התעמתות, אז קודם כל אתה מיושב בדעתך, אבל אתה לא יכול להבין את זה בכלל. זה רחוק מלתפוס אותו, להשיג אותו. זה האמת, וזהו זה. זה גם לא הנחה עדיין. הנחה, הייתי יכול לחשוב, הייתי יכול להבין את המילה הנוכו, איך שמשתמשים בז'רגון של החסידים, שהנחה זה משהו קורה, התעמתות. מה שזה מונח אצלי, שככה זה, אמרנו, מונח. אבל הוא משתמש במילה הנחה, שזה הקדמה לשכל. כלומר שההנחה זה ממוצע בין ההתעמתות לבין החלק השכלי של הכל. עכשיו אנחנו מדברים בחוכמה, לא בבינה עדיין. הוא מגיע בהמשך המאמר לכך שההתעמתות זה החוכמה של החוכמה. ותתעמתות, אין התעמתות כמו ראייה נטו. אם אני רואה משהו, כמו שאומרים, seeing is believing. לראות זה להאמין. אז עצם הראייה, זה לפני הנחה. ההתעמתות זה מעצם הראייה של החוכמה, שזה חוכמה שבחוכמה, כך הוא מסביר. ההנחה, מה זה הנחה? ההנחה זה כבר מתחיל להיות משהו שזה דומה לשכל, שזה מונח בשכל, בראש, במוח שלי זה מונח. התעמתות זה אפילו לא מוח, זה לא במוח שלי. זה ראייה. אז אומר, זה אמת. ראיתי אותו. הנחה זה מונח אצלי שזה ככה. עכשיו, הוא מסביר כאן, וזה... עכשיו יש פה הרבה דברים מאוד מאוד חשובים כאן במאמר, שמה שאני קורא הנחה זה הבינה של חוכמה. הכל זה, עכשיו אנחנו הכל מדברים בפרצופי אבא ואמא עילאים, שזה עצם השכל. והשכלי, כמו שלמדנו על זה בעבר, וגם הסברנו את זה אותו הדבר כמו כאן, החלק השכלי שהוא הנקודה או הזרע, שזה עובר לאמא הילה להשיג, זה היסוד של אבא. אז בעצם הוא מגדיר שלוש ספירות בחן, את משולש של שלוש ספירות בתוך אבא הילה, שזה התאמתות, הנחה, שכלי. עכשיו, היות שההנחה זה הבינה של אבא הילה, אז הוא קורא לזה, בהמשך המאמר, בלשון של ספר יצירה, הבן בחוכמה. מה זה הבן בחוכמה? זה הבינה של החוכמה, של איזה חוכמה? חוכמה הילה, אבא הילה. אז אם כן, הבן בחוכמה, זה הולך על המושג הנחה בנפש. עכשיו, ההנחה, הבינה והיסוד הולך ביחד, כמו שאו מרחובות הנהר, בתוך אבא הילה. אם יש הנחה, יש כבר איזו ראשית שכלי. עכשיו הוא נותן משהו מאוד מאוד יפה, שצריך להבין את היידיש בשביל להבין את זה טוב. הוא אומר שיש שאדם מונח את האדם משהו, איזה אמת, וזה לא התאמתות בלבד. התאמתות זה בסדר, אבל אין לזה שום קשר לסכר. כל פעם זה כמו ראייה, ראיתי משהו. הנחה זה כן קשור כבר לסכר, אבל זה בינה, זה מקיף, זה הזרע, הנקודה של הסכר זה השכלי, זה ביסוד אבא אלה, מה שעובר לאמא. אז הוא אומר שיש מצב כזה, הוא מתאר מצב מצוי, את כל מה שמתאר זה דברים שהוא וכל חסיד וכל מי שמתבונן וכל תלמיד חכם עובר אותם. הוא אומר שיש מציאות שבן אדם מקבל איזו הברקה של שכל, הרי כל החוכמה זה הברקה. וזה חידוש, כאילו איזה חידוש מופלא שוסף מבריק לו על הראש. יש גם ביטוי בשביל זה בלועזית, יוריקה אקספיריינס קוראים לזה. איזה משהו, חידוש מופלא. ובאותו רגע שזה מבריק לו הדבר הזה, אז גם נדמה לו שהוא תופס את השכל, גם שהשכלי אצלו מיושב. ברגע הראשון, עוד פעם, מישהו לומד פיזיקה, ניתן דוגמה מהחולים. ויש לו בעיה, והוא יושב ימים ושבועות וחודשים ושנים על הבעיה. ופתאום מבריק לו משהו. אז באותו רגע שמבריק לו פתרון הבעיה שלו, אז נדמה לו שהוא גם תפס את זה. עכשיו, דבר שזה רק בחוכמה, וזה לא מגיע לבינה, זה יכול מיד להתעלם מהשכל. על זה הוא לא מדבר. להתעלם זה כמו ברק שמבריק על השמיים ונעלם. בגלל שהבינה לא תפסה את זה בכלל, אז הוא אומר, לא על זה הוא מדבר. הוא אומר שזה הבריק, ואני זוכר אותו, אבל אחרי שאני חושב על זה, עוד כמה דקות, אחרי ההברקה זה היה 100% נכון. כאילו זה הפתרון. אחר כך אני שוהה עוד כמה דקות, חושב על זה, פתאום זה לא מתיישב אצלי. כאילו או שיש לי קושות, השכל הוא כבר לא מתיישב טוב אצלי. עכשיו הוא כותב בסוגריים שלא מדברים על אנשים מוטעים, חס ושלום. שכל מה שהיה נדמה לו בהתחלה זה הכל בגלל שיש לו אגו. הוא נדמה לו הוא מוטעה, והוא חושב שהוא פתר את הבעיה, הוא באמת לא פתר שום דבר, זה הכל דמיון, כוח הדמיון, כוח המדמה. על זה לא מדברים. מדברים על אמת, שבאמת הבריק לו פתרון אמיתי, אבל שהוא חשב על זה, הבהירות הלך לי, לא שהשכה הלך לי, לא שהשכה נעלם כמו שאמרנו כל. רק שזה כבר לא מתיישב. איך הוא מסביר את התופעה הזאת? הוא מסביר שהכוח הנחה גבר על השכלי. גם וורק מאוד מאוד מיוחד. עוד פעם, ברגע שיש לו את הפתרון כאן בראש ההבקה, אז יש בזה הנחה פלוס שכלי. אבל ייתכן שכוח הנחה, וזה משהו אמיתי, חוויה אמיתית לגמרי, אבל כוח הנחה שזה הבן, הבן בחוכמה, זה הבינה של אבא אלה, זה גובל על היסוד של אבא אלה, שזה השכלי. וממילא, בתור סכר שהוא רוצה להבין את זה, להסביר את זה, להבין לעצמו בסדר, זה לא מתיישב את זה. אז מה העצה? מה צריך לעשות? צריך להתקשר בדעת, להתרכז, להתקשר להנחה. להיזכר, באמת, עכשיו זה, אצלי השכל, הפתרון זה כמעט היה על, על הלשון, על העת שלי, על הנייר, אבל זה, פתאום זה לא מתיישב לי, הפתרון הזה, 100%. לא שזה לא נכון, רק שאני לא יודע להוכיח את זה כבר. אם רוצים לקחת דוגמה מעולם החיצוני, זה כמו פרמייז לסטיר, שהיה לו, והוא כתב שיש לי פתרון, ואפשר לסמוך עליו, שאם הוא כתב, אז כנראה שהיה לו. אבל מאז עד היום הזה, מי שהיום הוכיח את זה, אבל זה לא, לא שווה שום דבר, בגלל שהוא הוכיח את זה באלף עמודים. צריך להוכיח את זה בכמה שורות. אז השומה היה שההנחה גברה על השכלי. אז מה צריך לעשות? צריך להתרכז בהנחה. השכלי הוא לא מיושב עכשיו. ככל שאני מתקשר בשכל שלי בהנחה, אז לאט לאט אני דווקא על ידי ההתקשרות להנחה אני מגביר את השכלי, משחזר את השכלי, וגם עכשיו זה עיקר מה שרוצה, כלומר, איך שיוצא מהמאמר שכל התהליך הזה זה מחויב המציאות. ככה זה צריך ללכת. בזכות זה שאיבדתי את השכלי בחוכמה ונשאר לי הנחה שגברה על השכלי, אני חייב להתקשר חזק להנחה ובזה לחזק את השכלי דווקא. ואז השכלי הזה, הרי התפקיד שלו זה לעבור לבינה בכלל, לעבור לאימא הילאה, להשגה. וככה באמת קורה. שעל ידי ההתקשרות החזקה כאן להנחה, אני גובר את השכלי ואז הוא עובר להשגה של בינה. בהשגה של בינה אני עוד לא משיג את העצמות. כמו בעליית ההתאמצות. אני צריך, כמו תמיד, השגה זה לקח את השכל, אני עכשיו יכול להוכיח אותו, צריך לכתוב את זה עם כל הפרטים שלו, כאילו לפרט אותו עד הסוף, כדרך הבינה. מתי יש לי סיכוי להשיג את העצמות, כמו שזה עיקר הבור שלו, שהוא כותב שבעולם הזה כמעט שאי אפשר להבין את זה בכלל, זה משהו של לעתיד לבוא. ושאחרי עכשיו, שעברתי לשלב שהשכלי עבר לבינה, והבינה איבדה את כל מה שהיא מסוגלת לאבד, שזה לפרט את כל הפרטים וכולו, אחר כך בסוף הבינה מגיעה לנקודה, שזה גם חיבור שמסביר את זה כאן, בגלל שבעוד מאמרים זה לא מוסבר ככה, אני מגיע לדבר שנקרא עוד הפעם נקודה, נקודת התמצית. הרבה פעמים היו לנו שיעורים מהמילה הזאת, תמצית. זה נקודת התמצית. עכשיו, הוא מגדיר שנקודת התמצית זה העין של בינה, גם גדר מיוחד חדש, לא בדיוק זוכר אותו. כמו שחוכמה זה תמיד עין, בדרך כלל הוא גם הסביר בעריכות מאמרים קודמים שהיחס בין חוכמה לבינה זה עין ויש. כאן הוא אומר שהתכלית של ההשגה זה להגיע לנקודת התמצית, ונקודת התמצית זה העין של הבינה. מה זה כאילו מעורר אצלי, העין של הבינה? זה מעורר מה שהדרדיקה היו דורשים במסכת שבת, א' ב' א' בינה, אבל הפסוק אומר א' חכמה. מהמי הקטר יש נוצר חסד לאלפים, יש שני אלפים, שזה א', א', ח', חוכמה כתוב, ועל פי הדרדקי, שזה הילדים בחדר שלנו, אז מגיעים מאלף חוכמה, אלף חוכמה, מגיעים גם לאלף בינה, סימן שיש אותו אלף שזה נקודת עין, החוכמה מעין תימצא, זה גם כן מאיר בבינה אלף בית, כאילו זה הסוד של כל האלף בית שלנו, האלף בית, אלף בינה. אז יש נקודת תמצית, שזה נקודת התמצית, זה העין של הבינה. עכשיו, מה זה עין? עין זה חוכמה, אז מה זה העין של הבינה? עין זה, כמו שאמרנו שיש אבן וחוכמה, שזה הבינה של הבילה, אז איפה זה נקודת התמצית שזה העין של הבינה? הוא גם כן אומר שהעין, שיש ייחוד בין החוכמה לבין העין של נקודת התמצית, נקודת השכלי של החוכמה עם נקודת התמצית של הבינה, אז קוראים לזה נקודה בהיכלה, שזה הסוד של בית רב, זה ממש אלף בינה, זה הסוד בזוהר של הבית רבתי של בראשית, שיש שם נקודה, רואים את הנקודה, אבל בניקוד יש נקודה בתוך הבית, שזה אלף בינה, נקודה בהיכלה, והוא אומר שהיכלה זה גם נקודה, זה נקודת התמצית, והנקודה בהיכלה זה נקודה השכלי של החוכמה בתוך נקודת התמצית של הבינה. אז מה זה נקודה, מה זה העין? העין זה חוכמה. אז זה צריך להיות החוכמה של אם כמו שהאבן בחוכמה, זה היה הבינה, ההנחה של החוכמה, זה הבינה של אבא אלה. אז יש משהו מקביל לזה, שזה החוכמה של אמא אלה. עכשיו, למרבית הפלא אומר שכמו שזה האבן בחוכמה, זה מה שכתוב בספר יצירה, חכם, חכם בבינה. עכשיו, ברגע שמישהו רואה את זה, שמכיר את החסידות וכל זה, אז כמעט קופצים, בגלל שבכל מקום כתוב שהאבן בחוכמה זה לא הבינה של אבא אילה, פשוט האבן בחוכמה זה אבא ואמא אילאין, שניהם ביחד. ואילו חכם בבינה זה יסוד. וכאן הוא אומר לא ככה, כלומר שהוא אומר הרבה יותר עמוק. זה במילים זה מתלבש אפילו יותר טוב, אבל זה בהחלט מאוד חשוב להבין שזה לא הפירוש הרגיל. ברור שהפירוש שלו כאן זה משהו אמיתי לגמרי, בגלל שזה שוב זה מתלבש לגמרי במילים, אבל זה לא כמו שתמיד מפרשים את הביטויים האלה. צריך לומר שמה שהוא אומר חכם בבינה זה השורש באמא אילאה שהיא כלולה באבא אילאה, זה איזה מין שורש נעלם של יסוד. שזה גם כן הוא לא כותב ככה. אבל כמו שאומרים תמיד הרבי אומר שאם יש איזה ביטוי על השון שזה יש שני פירושים איפה זה, צריך לומר אלו ואלו. עכשיו, לגבי הבן בחוכמה, כל החידוש שלו הוא שזה בינה שבאבא אילאה. לא שהאבן זה אמא אילה. בדרך כלל, האבן בחוכמה, האבן זה אמא אילה שהיא כלולה באבא אילה. בסדר, זה לא כל כך חידוש. אבל עיקר החידוש זה חכם בבינה. שחכם בבינה, הוא אומר, כאן זה החוכמה, העין של הבינה. ותמיד חכם בבינה זה יסוד בעצמם. אז קודם כל נעשה גמרתי מאוד חשובה, כמה זה חכם, זה בדיוק תופעה כמו שראינו קודם, חכם בבינה. זה המספר הכי חשוב של חוכמת הסוד, שווה חכם בבינה שווה 137, קבלה וכו'. אבל לא רק זה, כמה זה חכם, חכם וכמה זה בבינה, זה 69, זה, היות שזה מספר לא זוגי, זה בדיוק מה שראינו קודם, זה שני המספרים הכי קרובים לחצי. כלומר שבבינה 69 היא הנקודה האמצעית של קבלה. וכשאני אומר חכם בבינה, אז יש לי 68 פלוס 69 ביחד 137. עכשיו לפי מה שאמרנו עכשיו, יש שתי קבלות לפי זה. כנראה שיש גם שלוש קבלות. אבל יש כאן קבלה אחת של חכם בבינה, כמובן שהאבן בחוכמה זה לא שווה 137. האבן בחוכמה זה רק שווה 132. אבל מה ששווה, עיקר חוכמת הקבלה לפי זה דווקא חכם בבינה. שכאן הוא מסביר שזה החוכמה שבאבא, שבאמא אילה. החוכמה שבאמא אילה, בכל מקום זה יסוד. עוד דבר, נאמר את זה בקיצור, הוא מסביר שזה ההבדל בין סוד של מצרים. מצרים מגמלת יהוד בבש כידו. וכאן יש פירוש למעליותה. שמצרים, או שזה מיצר ים, או שזה מיצר מי. ים זה ים החוכמה. מי, דקיימה לשאלה, מי זה בינה. מה זה מיצר? הוא אומר שהחיבור כאן של חוכמה ובינה זה החיבור בין מיצר ים, שהמיצר ים כאן זה הוון בחוכמה, שזה להתקשר חזק להנחה על מנת להגביר את השכלי כדי להעביר את זה לבינה, להעביר את זה למיצר מי, והזיווג כאן של טרין לאין דלא מתפשין להאמין זה הזיווג בין מיצר ים ומיצר מי. למה כל הדבר הזה זה רמז למצרים? מה זה מיצר? מה רוצים כאן? אז גם כאן הוא אומר, זה כבר הפרק השלישי עכשיו עברנו, הוא אומר משהו מאוד מאוד יסודי, שזה קשור לתורה הבסיסית של כל תורת הבעל שם טוב, אבל אם הרב דומה למהלך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו, ואם לאו לא יבקשו מפיו, מה זה כמהלך השם צבקות? מלאך אותיות כי אילם, שאם הוא מקיים בעצמו את סוד החשמל שהוא שותק לפני שהוא מדבר, אז הסימן שהוא דומה למלאך, ואז אפשר לדרוש תורה מפיו. כאן הוא כותב פרק שלם במאמר, הוא לא, כמובן לא מזכיר את סוד החשמל, אבל מה שיוצא מזה הוא שכל העניין הזה של הבעל שם זה מדובר דווקא ברב ותמיד שהם בפנימיות, בקיבוץ, ביחד נמצאים במצרים. שהרב הוא נמצא במיצר ים והתמיד במיצר מי, אז יש את סוד החשמל. את התורה, תורת היסוד של הפשוט, מה עבור. הוא גם כן מתאר תהליך, כמו שבפרק הקודם היה התהליך המעניין הזה של ההתאמצות וההנחה והשכלי, ואחר כך עד שזה עובר לנקודת התמצית, שזה העין של הבינה, וכל הדבר הזה הגדול. אז כאן הוא מסביר עוד משהו. הוא מסביר שיש תלמיד, גם לפני שבוע דיברנו על יחס בין רב ותלמיד. הוא אומר שאם יש תלמיד שזה לא מעניין אותו ממש העצם, נקודת הפנימיות מהרב, רק מעניין אותו השכל. מה הדוגמה? שהתלמיד צריך לעבור בגרות או משהו אחר, אז הוא חייב להיות בקיא בחומר הנלמד, וכל מה שיושב בכיתה זה בשביל ללמוד את החומר, שיסיח פעם מבחן. וזו הדוגמה הכי קיצונית, שזה גם שלא לשמע וכל הדברים השליליים אפשר לומר על זה. כמובן שזה יכול להיות יותר פנימי, שיש תלמיד שהוא באמת חושב שהוא תורה לשמע, רק שיסוד תורה לשמע זה שכל. עכשיו, ברגע שהתלמיד הזה, שכל מה שהוא רוצה פה להבין בשיעור זה השכל של הרב, שיש מה יש לך לומר, אז הוא אף פעם לא יקבל את הפנימיות מהרב, בגלל שהוא בעצם הוא אחור באחור. הוא לא פונה לרב, למסר הפנימי שלו. הוא רק, מה שמעניין אותו זה השכל. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שאותו רב הוא בפירוש לא מלאך של הבעל שם טוב. איך הוא אומר את זה? הוא אומר שכאשר התלמיד הזה, שרק מעניין אותו שכל, שואל שאלה לרב, אז הרב אומר לו לפי ההשקפה הראשונה שלו. מיד, שולף מהמותן. כמו שלך לא מעניין פנימיות, רק קיצור, התלמיד אפילו לא יודע שהוא באותו מצב. התלמיד בהחלט לא יודע, הוא חושב שהוא התלמיד הכי טוב שבעולם. אבל אם התלמיד בא ממקום חיצוני, אז גם הרב, כמה עם הפנים לפנים, הרב מגיב לו ממקום חיצוני, ומה זה מקום חיצוני? שהוא אומר לו מהמותן, מהבטן. כך הוא מסביר, זה נקרא זה נקרא השקפה ראשונה, או יש שני ביטויים שהוא משתמש, או השקפה ראשונה או השכלה ראשונה. מה שאין כן, אם התלמיד הוא באמת אמיתי, הוא רוצה לא רק להבין את הסדר, הוא רוצה להגיע לנקודה הפנימית, זה גם שכלי, אבל זה, הוא רוצה ממש להגיע לתוך האמת הכי פנימית שמה יש לרב למסור לו. אז השאלה שלו תבוא ותתפתח בצורה אחרת לגמרי. ושהרב, כמה עם הפנים לפנים, פנים שהשאלה כאן זה בא ממקום פנימי ואמיתי, אז הוא גם כן, הוא לא יענה מהר. זה מה שכותב. זה דבר פשוט, אבל מאוד מאוד חשוב. כלומר, הוא אומר שהוא יענה כמו שהבעל שם טוב אמר. אז הוא יהפוך להיות מלאך. אז בעצם יוצא מזה שכל תורת הבעל שם טוב זה תלוי אם הרב כמלאך או לא מלאך, זה גם תלוי בך. מכאן יוצא שזה בעיקר תלוי בך. שאם אתה בא במקום חיצוני, אז אתה עושה שהראשונים זה כבני אדם. ואנחנו כחמורים. ואם אתה במקום פנימי, אז אתה עושה שהראשונים, כלומר הרב שלך הוא כמלאך. המלאך של הבעל שם טוב, כי אליהם. ואז אתה בן אדם. זה תלוי בך. זה משמע דומה למה ששואלים תחת החופה. מצא ומוצא, שתלוי בך. אם זה מוצא אני, אז זה מה ממוות. אם זה מצא אישה, זה מצא טוב. אז גם כאן, כאן מי שמוצא או מצא, זה התלמיד. אם אתה מצאת רב שהוא דומה למלאך, או מצאת רב שהוא סתם בן אדם, אז זה תלוי איך אתה ניגש לרב, איך אתה שואל אותו. עכשיו זה פרק שלם, וזה משהו גם כן מאוד יפה. עכשיו נחזור רגע, כדי להשלים את זה, נחזור לפרק הראשון. הוא אומר שיש מאמר חז"ל, שלא אומר מי אומר את זה, אבל מי שאומר את זה, זה... אמר רב חונה, אמר רב משום רבי מאיר. אמר של רב מאיר, כל הדברים של רב מאיר זה בא מפנימיות אבא. רב מאיר הוא פנימיות אבא, מאיר עיני חכמים בבלחה, לכן זה מאוד חשוב לדעת שזה מגיע מרבי מאיר. מה אומר רבי מאיר? בעולם ישנה אדם לתמידו דרך קצרה. הוא אומר שדרך קצרה זה גם בהתחלה זה גם נוגע לסוף. זה בסוד פרסה, זה לא בסוד צמצום. מה שיש שני סודות. יש להרביש משהו בפרסה שאתה מרביש את הכל נמצא שם. כמו במשל, שכל הנמשל נמצא בתוך המשל. ויש צמצום שחלק גדול, צמצום בלשון סילוק, שחלק גדול מאור השכל באמת מסתדק. עכשיו, זה שהרב מלמד את התלמיד בדרך קצרה לעולם, ישנה אדם לתלמידו, דרך קצרה, זה שזה בסוד פרסה ולא בסוד צמצום, איך אני יודע את זה? אני יודע את זה ממה שגם דיברנו לפני שבוע, שאחרי 40 שנים, הסוד של המילה תרומה, תורה מם, שאחרי מם שנים, קיים, הדם אותו, דרבי. אז זה סימן שהכל היה שם, רק שזה לוקח 40 שנה. אז עכשיו גם, בשביל שהרב יכניס את הכל, והתמיד גם יקבל את הכל, אפילו שזה ייקח 40 שנים להבין את זה, זה אם הרב עושה את עצמו מצר ים, והתמיד עושה את עצמו מצר מקומה, ששניהם עושים קיבוץ, מתכווצים בעצמם. יש תורה של הרב המגיד, שלא כותב כאן, באור תורה שאומר שזה הסוד של דוד מלך השיר, שזה גם דודי של שיר השירים, שדלת זה דלית לה בגרמה כלום. הוא אומר ששני הדלתים של דוד זה הביטול של הרב כלפי התלמיד וההתבטלות של התלמיד כלפי הרב, וזה ממש מה שהוא מדבר כאן, שזה הקיבוץ, מה שבשביל לבק צריך, הוא ביקשו את דוד מלכם. בשביל לבקש את דוד המלך, לפי העבורת הזה של המגיד, צריך היחס הזה בין רב ותלמיד, שכל אחד מקבץ את עצמו ובטל את עצמו. ודווקא ככה מעבירים את העצמות, בעקיבות הזה. עכשיו, מה הפשט של לעולם ישנה אדם? לתלמידו דרך קצרה. אז כתוב בספר עמק המלך בעוד כמה ספרים שהפשט הוא שזה טוב לזיכרון. לכן בדור שלנו, מה שהוא לא רוצה, רק הוא רוצה לומר שכל העצם נמצא בתוך הדרך הזה, כל העריכות המופלגה הזה שם. כמו מעשי מרכבה, מעשי בראשית, שמלמדים רק ראשי פרקים. אם יש השיא של דרך קצרה, זה ראשי פרקים שמלמדים רזים דאורייתא. והכל נמצא שם. בשביל מה זה טוב? זה כמו שאמרנו קודם, א' ב', א' בינה, אז כתוב סמך עין בהמשך, סימנים עשה, כמו שאנחנו תמיד אוהבים לצטט, שצריך לעשות סימנים לתורה. שזה גם כן, זה בשביל זיכרון. אז כל דרך קצרה זה על דרך סימן. אפילו הצדיק בעצמו, אנא סימן בעמה, הוא גם הסימן. הוא הדרך קצרה שכל האלוקות שיש בכל העולם, צדיק יסוד עולם. עכשיו, חוץ מזה שזה טוב לזיכרון, והזיכרון כאן כולל את הכל. בתחילה זה בהלם, אבל סופו, סוף הכבוד לבוא, מה זה הכבוד? הגילוי. סוף הגילוי לבוא מתוך מה שהוא נמצא כאן. יש עוד מאמר חזר, שיש מעניין בתשובה אחת של החתם סופר, הוא כותב את היחס בין לעולם, מה שהוא מביא כאן במאמר, לעולם ישנה אדם לתמידו דרך קצרה, לבין מה שהכתוב יקם כך וכך אותיות כדי לא להוציא דבר מגונה ולדבר בלשון נקייה. אז רואים שזה שווה לכתוב, לקודש פורו, זה שווה לשם להוסיף עוד 8 אותיות שלא צריך בשביל לומר בלשון נקייה. יש בחזל, וגם יש שיחה של הרבי, שאם אני צריך להראות משהו טהור טמא, כאילו לפסוק הלכה, אני לא נוקט בכלל הזה, אני צריך לומר טמא. את המילה טמא ואת כל המילים לכאורה המגונות, הלא לשון נקייה, כדי להראות הלכה. אבל אם זה סיפור דברים בעלמא, כמו הסיפור שם של המבול, שזה לא כל כך נוגע, או לא בכלל נוגע להלכה, לכן הפסוק הוא מוסיף 8 אותיות כדי לדבר לשון נקייה. מה לגבי לעולם ישנה אדם תמידו דרך זרעי? הרי יש עניין לומר את זה קצר. אז לכאורה שני המאמרים האלה, או שני העקרונות האלה, זה משהו חינוכי, זה יסוד בחינוך. רוצים לדבר על חינוך, ילדים וגם גדולים. יש עיקרון שהחינוך יהיה בדרך קצרה, שזה טוב, סגולה לזיכרון, לא לבלבל את התלמיד. יש דבר שני, שתאמר את זה קצת יותר ארוך, אבל תאמר מילים נקיות, יפות. אל תדבר דברים לא יפים. אף על פי שזה האמת. מה היחס בין זה לזה? אומר החתם סופר שכאשר יש התעמתות, את יכול להיות בשני הקבונות האלה אימות. בזמן שיש אימות רציני ביניהם, אז נוטים לדרך קצרה על חשבון לשון נקייה. מה הדוגמה שהוא מביא? דוגמה פשוטה מחז"ל, שבחיות הטהורות, החיות והעופות וכל המינים, הטהורים והטמאים, אז הפסוק תמיד אומר את המיעוט. עכשיו לגבי עופות, אז במקום לפרט את כל העופות הטהורים, מפרטים את כל העופות הטמאים. הנשר והפרס והאוזניה והעורב, למה? אז חזר אומרים בגמרא, זה בגלל שיש יותר מעט מהם. אבל מה עם הלשון נקייה? יותר עדיף, אפילו שתאריך, אז הוא אומר, אם זה להאריך 8 אותיות, אז אולי זה כדאי. אבל אולי יש מיליון, יש מיליון עופות, איזשהו זה החתם סופר, זה אני לא ממציא את זה. אולי יש מיליון, אולי יש מיליון עופות טהורים, אני קצת מוסיף, רק שנבין את זה. אז הוא אומר שרואים מהכלל הזה, שתאמר את המיעוט, בין אם זה תמי ובין אם זה טהור, זה מלמד אותי שהכוח של הפרינציפ לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך צרה, זה עדיף על לשון נקייה. אבל יש לפעמים שאפשר, עוד הפעם, עד שמונה אותיות כנראה הולכים על לשון נקייה. אם זה יותר מדי וזה לגמרי מבלבל את הראש מלהעביר את המסר, אפילו שזה לכאורה, שם הדוגמה של העופות זה כן הלכה, זה דינים. אבל הוא לא אומר שזה בגלל שזה דין לעומת ציפור, שהוא צריך להסתכל שם. בכל אופן, מה שרצינו פה לומר, ששתי, זה משהו מקשה, זה חלק מהתשובה. מה שלכאורה זה רק, כל העניין שם זה לומר את התמיים ולא את התורים. אם זה הפוך, אז זה קושה, הוא מקשה את זה. לכאורה שני הפרינציפים האלה, בתור כללי חינוך, קצר, נקי. המורה, אתה המורה, תאמר את זה מתומצת, תאמר את זה נקי. שהוא נקייה. מה השלוש של שני הדברים, שני הפרינציפים? זה שני, עכשיו אמר שני כללים גדולים בתורה. הכל זה מאמר מוזכר ומשהו מאוד נחמד. לכאורה זה אבא ואמא עילאים. הרי כתוב שאמא עילה יונקת מהמזל היוד גימו ונקי. אמא זה טהרה, כל המושג נקיות, לשון נקייה, תדבר נקיל. כל המושג בכלל טהור תענה. זה הכל באמא. אז זה המודעות של המורה שלומד נקי, זה מודעות של אמא. ולפעמים זה כן מכריע לומר קצר ולעניין ולכלול הרבה בתוך כמה מילים ספורות, וגם כן לא אכפת לי שזה ייקח 40 שנה עד שתבין אותי. זה לא מוכין די אמא. אמא צריכה שהילד יבין עכשיו. אבא יכול לומר, טוב, תבין אותי בעוד 40 שנה. אבל הכל זה נכלל בתוך המילים האלה, בתוך הדרך קצרה. אבל זה דרך קצרה. יש בזה איזה סוג, בדרך כלל זה כתוב שזה כן צמצום, כאן הוא מחלק בין צמצום ופרסה. אז מה זה י' כ' ו' כ'? י' זה צמצום. זה דרך קצרה, זה נקודה. כאילו להכניס לכל בתוך נקודה, זה מוכין, בחינוך זה מוכין, כל מה שאנחנו עושים למעשים לגמרי, זה גם כן, לכאורה זה ככה. זה, הכל זה סימן עם עשה. הכל בשביל לסייע לתמיד לפרוס משהו בקיצור. אז כאן אפשר גם להבין בין גמטיות טובות לבין גמטיות סתם. למה לא צריך להקשיב לאנשים ששופכים גמטיות? השאלה, אם יש שם משהו בתוך הגמטיות שבעוד 40 שנה זה יצא לו משיח, יצמח לו בתוך הגמטיות. יש משהו מאוד מאוד עמוק בתוך הגמטיות. הוא אומר גמטיות. הוא רוצה לקיים את המאמר חז"ל, עולם ישנה אדם תלמידו דרך קצרה. השאלה מה יש שם בתוך הגמטריה. זה עד כאן. בכל אופן, עכשיו זה שיש איך התחיל זה, שכל אחד מכריע לגבי השני, זה ממש אבא אילה, אמא אילה, שיש משהו באבא אילה שזה יותר, שזה מכריע, כלומר שדרך קצרה זה מכריע, ביחס ללשון נקייה. ויש משהו הפוך, שלפעמים לשון נקייה מכריע לגבי דרך קצרה. עכשיו, בשביל להבין את זה בפנים, אז כדאי להסתכל שם בחתם סופר. עכשיו, אחרי כל זה הוא מגיע לעיקר, שזה הפרק האחרון של המאמר. וכאן הוא אומר את היסוד, היסודות של, של כל השיטה שלנו בחינוך, דווקא בדור שלנו. איך אפשר היום לקבל מעין ההשגה של העתיד לבוא? שזה אימא אילה, השגת המהות, ששמה תענוג עולם הבא. איך אפשר גם היום לטעום את זה? אז הוא אומר שיש אך ורק דרך אחת לטעום את זה, מתוך דברים מוחשיים בעולם הזה התחתון. קרי, מתוך חיבור המדע לתורה. מי שקורא את זה טוב, זה פשיטה שזה מה שכותב כאן. הוא אומר שצריך להתבונן בתופעות, קודם כל איך זה מתאים לרבי הרש"ב. ידוע שהרבי הרש"ב היה אומר ברוך אתה השם למדני חוקיך, הוא פירש שלמדני חוקיך זה אתה מלמד אותי את חוקי הטבע, לא חוקי התורה, שגם חוקי הטבע זה חוקיך. לכאורה זה ההפך מאיך שמצטייר הדמות של הרבי הרש"ב. שאם יש מישהו שהוא נגד לשלוח ילד לאוניברסיטה, אז הכי הכי נגד זה הרבי הרש"ב. אבל כאן הוא כותב מאוד מאוד מפורש שאין שום דרך של התבוננות בתורה ברוחניות נטו להגיע לתכליס, שהתכליס זה השגת המהות, עוד הפעם, מה הוא רוצה? השגה זה בדרך כלל רק המציאות. לעתיד לעבור שזה פנימיות אימא, פנימיות עתיק, יש השגת המהות. זאת אומרת שהדרך היחידה היום לטעום מעין השגת המהות זה רק ממשהו מהותי, משהו מוחשי. שזה מתוך הטבע, מתוך הנפעל, שאני יכול להבין שיש כוח הפועל בתוך הנפעל. אני יכול לראות, הוא קורא לזה הנמשל מתוך המשל. עכשיו כאן הוא מסביר ארבע מדרגות של עלייה. זה גם י' כ' ו' כ' מלמטה למעלה. הוא אומר שיש המשל, ויש להבין את המשל, שזה להבין את הטבע. שזה ללמוד את המטור, שוב הוא לא יאמר לי את זה, אבל מה שהוא כותב כאן זה ללמוד את הסוגיה במדע. יש תקדים, זה הרמב״ם תקדים, שבשביל אהבת השם וירד השם צריך ללמוד את נפלאות הטבע. עוד יותר אמר מפרג, שחייבים לדעת מדע וטבע. אבל כאן זה בשביל השגת מהות האלוקות. אז כאן הוא כותב את זה באין ארוך יותר מהרמב״ם והמהר"ל וכל מי שקדם. ושהדרך היחידה להשיג מהות אלוקות זה רק מתוך המוחש. הדבר המוחש היא מתוך הנפעל, שאתה רואה את הכוח הפועל בנפעל, כלומר שאתה רואה את הנמשל בתוך המשל. ואז הוא אומר שיש את המשל, ויש מה שאתה רואה את הנמשל במשל, ואתה רואה את כל הפרטים שלו. כל הפרטים שיש בה, אם אתה לומד איזה סוגיה, פוטוסינתזה או מה שלא יהיה, כל הפרטים, כל הנוסחות, אתה צריך לזהות אותם בנמשל, שהם עדיין שני דברים. שבכוח הפועל האלוקי בתוך הנפעל. אחר כך יש שלב שלישי, שהמשל מזדקח אצלך כל כך, שהמשל והנמשל זה הופך להיות אותו הדבר לגמרי, זה גם דבר שדיברנו עליו בעריכות שלמדו נושאים של תורה ומדע. מה שההסבר הפנימי, האלוקי והמשל, מתוך רוב הזדקחות של המשל, המשל והנמשל מתאחדים לגמרי, ואז המשל הזה, שהוא המשל, הוא הנמשל ממש, זה המילים שלו, הוא הופך להיות כלי להשגת מוחות האלוקות. על דרך לעתיד לבוא. עכשיו, כל זה הוא מקשר את זה, למה דווקא מתוך המוחש? בגלל שזה מה שלמדנו קודם על שח, פר ושח. זה מה שנפל מהזין מלכין קדמיים. את המוחשי, המדע הזה נפל. היות שזה חוכמה נפולה, לכן באמת לא כל אחד רואה את הנמשל והמשל, שהמדען החיצוני הוא לא רואה את זה. אבל דווקא שם זה החומר גלם שאפשר להגיע בארבע מדרגות עד, שהוא מתאר כאן, עד להשגת מהות ממש. ואין שום דרך אחרת, אם זה לא מתוך המוחש. עכשיו, מה זה ארבע מדרגות? יש משל, יש לראות את כל פרטי המשל בתוך הנמשל. אחר כך יש שהמשל עצמו מזדכך כל כך, ביחד עם הממשל שהם נעשים דבר אחד לגמרי, זה כבר מדרגה שלישית שמתאר כאן. מדרגה רביעית זה שזה עכשיו נעשה כלי להשגת המהות של השם. עכשיו, ארבע המדרגות האלה זה י' כ' ו' מלמטה למעלה. זאת אומרת, המשל, יש כל הנגלות, והנגלות זה יש משל ונמשל. וכל הפרטים של המשל אתה מסרטט אותם, כל הסרטוט של המשל הוא הכל מצויר בתוך הנמשל. שכל הסיפור הזה מזדכך, הזדכחות זה באמא, והזדכחות זה כבר מעלה אותו מהגדוי, אל הנסתר, כלומר מהיבשה לים. ושמה שזה מזדכך בתכלית, וגם הוא כותב כמה דברים מאוד מעניינים, שההזדכחות של השכל למשל אומר שזה לא ראיית הנולד יש מעין, אבל זה כאילו שאתה רואה ההזדקמות, בגלל שזה בפינה, זה לא בחוכמה, יש סוגריים יפים כאן בפרק האחרון. ובסוף זה נעשה כלי להשגת המהות ממש. שהשגת המהות כאן זה יהיה היות שלנו. אם כי זה הכל בהשגה, זה הכל בבינה, אבל גם שם יש יות גבר. אז השגת המהות, הדרך לעתיד לבוא זה היות, ההזדקחות בתכלית של המשל, שזה כבר משל, זה כבר החוק הטבע במקום אחר לגמרי. זה האמא, הנמשל, שזה כוח הפועל, שיש לו את כל הפרטים, בגלל שהוא מהווה את הנפעל הזה, הדבר המוחשי הזה, זה הווה, והדבר המוחשי הזה, שזה חוק הטבע, זה הייתה תשוב, זה צריך לקרוא את זה כמה וכמה פעמים בפנים, זה יסוד היסודות. עכשיו, הדבר הזה הוא גם בסוד לי. נחזור נעוד סופן בתחילתן, מה שדיברנו בהתחלה, הסוד של המילה לי. יש שני לי, כמו חכלי לי עיניים מיין, כל חך התואם אומר לי, שיש למד י' למד י', גם כן מלמטה למעלה. כאן המקום לומר שהשם לי זה בסדר גמור. אם מוסיפים תף זה לא טוב. אבל יש הרבה נשים, בנות ששואלות, שנתנו לי שם לילי, האם זה בסדר? זה בסדר, אדרבה, לפי עכשיו השיר של היום, זה מאוד בסדר, זה שם מאוד יפה, לילי. רק לא להוסיף את התף בסוף. אז עכשיו יש כמה וכמה פסוקים שיש לילי באותו פסוק. אחד מהם זה פסוק בתהילים שלא הזכרנו עד עכשיו, זה יהיה הסיום שלנו הערב. מי יקום לי עם רעים? מי יתייצב לי עם פועלי עוול? המדרש אומר משהו מדהים, אפשר לומר על הפסוק הזה. הוא אומר שזה פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר אותו על פטירת משה רבנו. שמשה רבנו מסתדק מן העולם, אומר הקדוש ברוך הוא כאילו שהוא מיילל, מקונן, מי יקום לי עם הרעים, מי יתייצב לי עם פועלי עוול. בכל מקום שנאמר לי לא זז לעולם, לא בעולם הזה לא לעולם, אבל כאן יש פעמיים לי. דרך אגב, נשתים אם אתה יכול במהר לחזור ליוד גמלעלים, שכחתי אחד, צריך להשלים אותו, שכחתי את הדעת קודם. הדעת זה שגם הסנהדרין כתוב לי, אספה לי 70 זקנים מזקני ישראל. זה הדעת, זאת אומרת, אמרנו את כל הספירות חוץ מהדעת. זה היה שם כתר, תרומה וחוכמה, שמן המשחה, שמן ו... ובינה הקורבנות, ודעת זה השבעים סקנים, השבעים סקנים, הם הדעת של עם ישראל, העידה, עיני העידה. ואחר כך יש את כהן לוי ישראל, כלומר שישראל תחת הסקנים, מזקני ישראל, ואחר כך יש את ירושלים ובית המקדש, אחר כך יש בכורות, ואחר כך במחות יש שלושה דברים היה לנו. מלכות בית דוד, ומזבח אדמה, וארץ ישראל. זה שלימות הפרצוף. בכל אופן, יש כאן פסוק שיש פעמיים לי. מי יקום לי עם רעים? מי יתייצב לי עם פועלי עוול? עכשיו, יש בליקוטי מוהר"ן, תורה צדיק א', בחלק השני. תורה שלמה, וזה הרבה פעמים אומרים שזה החותם של ליקוטי מוהר"ן, שנעוד סופן בתחילתן, שגם ההתחלה וגם הסוף יש אותו נושא, ייחוד חוכמה עילה וחוכמת התא. הדרך חוכמות בחוץ תארון, שאמרנו קודם. רק שבתורה הראשונה, בכל תורה זה שתי אותיות. בתורה הראשונה זה הייחוד של החטא והנון, הסוד של המילה חן, ששם החטא הוא חוכמה עילה, והנון זה חוכמת התא. בתורה האחרונה זה הייחוד של הלמד והיוד. זה התורה של לי, שהלמד זה חוכמת התא והיוד זה חוכמה עילה. הוא מסביר שם בעריכות, צריך מאוד ראוי לקרוא את התורה הזאת, שהלמד זה הלב של התמיד, הלב ששואף לקבל את הנקודה הפנימית מהרב. וגם, אז בעצם יש כאן גם צמצום ושאיפה כלפי מעלה, זה התלמיד האמיתי שדיברנו קודם, שהרבי הרשב כאן מדבר קודם, והיוד זה הרב האמיתי שהוא גם מצמצם את השכל שלו לתוך נקודה אחת, את פנימיות השכל, והייחוד הזה ביחד זה למד יוד, אז זה, הוא קורא, זה נקרא חוכמת התאה וחוכמה הילה. עכשיו מה הוא מסביר שם? הוא מסביר ממש אותו הדבר שכתוב כאן ב... אם יש תורה אחת בכל ליקוטי מוהר"ן שצריך ללמוד מדע ולחבר את המדע לתורה, זה המאמר הזה. צדיק א' בחלק השני, המאמר שלי. שהוא אומר שהחוכמת התאה שלה זה לא רק החוכמה של התמיד, זה גם כן כל החוכמות של העולם. גם בתורה הראשונה הוא אומר שזה יש גדלות השכינה הזה, שאין לנו את החן, החן בגדלות איזו אומות העולם, איפה הוא נמצא, איזו אומות העולם בחוכמה שלהם, במדע שלהם, שזה בעצם זה חוכמת התא. בתורה האחרונה הלמד, כל הסוד הזה של הלמד שלי זה חוכמת התא, שזה כולל את כל החוכמות של העולם. ויש רק חכם אמיתי, שזה היוד, שהוא יכול להתחבר ללמד ולהעלות את כל החוכמות האלה. והוא אומר שזה, אותו אחד זה משה רבנו, מרדכי בדורו כמשה בדורו. ולכן השם מקונן על הסתכלות משה רבנו, מי יקום לי? מי יעשה את הייחוד הזה שלי עם מרעים? מי יתייצב לי? מי יתייצב לי יעשה שוב את הייחוד הזה של הסוד שלי עם פועלי אבן? הוא לא מביא את החלק השני, הוא לא אומר שיש שני לי, הוא רק כותב את החלק הראשון. מי יקום לי עם הרעים? אבל יש פה בפסוק כפליים לתושיה. עכשיו צריך, שזה כדאי מאוד שוב להסתכל שם. מה ההבדל בין המשל שהוא בהית התאה? לבין המשל שהוא בהילה, שהוא כבר יזדקך, ואז הוא הופך להיות כלי לאלוקות. צריך לומר על דרך מה שלמדנו הרבה פעמים, סרב הילו כותב, שבכל סוגיה בחסידות צריך שני משלים. צריך משל מתוך הטבע, צריך משל מתוך הנפש. כלומר, משל מתוך המדע, משל מתוך הפסיכולוגיה, תורת הנפש. צריך להיות אותו דבר. רק שזה מתוך המדע, זה מתוך הנפש. עכשיו, הוא לא, כמה שזכור לי, הוא לא אומר מה שנאמר עכשיו, אבל אנחנו כן למדנו שתורת המדע, שזה כאילו הנגלה של חוכמות עולם, אומות העולם, שהוא יותר מתוקן מהנסתר שלהם. הנסתר שלהם זה יותר מקולקל, שזה תורת הנפש שלהם, יותר רחוק מהאמת. בכל אופן, בקדושה זה לאה ורחל. שם הגדולה לאה, שם הקטנה רחל. לאה תורת הנפש, רחל תורת הנגלה, תורת המדעים. באמת כתוב בקבלה שלאה היא חווה ראשונה שהיא מקוקלת. ולעומת זה, הלאה זה כמו למד יוד למד יוד תף. ולעומת זה שלה, לכן היא בכתה, לשון יללה, שהיא טיפול, היא הייתה כאילו ראויה ליפול בצל כושר עשיו הרשע. אבל בתיקון שלה, התיקון של לאה זה תורת הנפש. זה תורת הנפש של הבעל שם טוב. התיקון של המדעים זה רחל, ככה הסברנו את זה בעריכות, גם בהקשר לשפחות שלהם, של בלהה שפחת רחל וזרפה שפחת לאה. בכל אופן, לפי מה שאנחנו עכשיו לומדים, מה שהוא מדבר כאן בעין בייס, וגם מה שרבי נחמן מדבר שם, זה רק על בפירוש הוא כותב רק על המוחשי, שזה המדע. יש את התופעה של המדע, שזה היטתה, כמו רחל, ויש להביא מתוך הנפעל הזה, מתוך המשל, את הנמשל, את כוח הפועל שבנפעל. ושוב לראות את כל הפרטים בשורש, בכוח הפועל והנפעל זה ייחוד ווקה, כמו לכהנו לי בזוהר של השבוע. אבל אחר כך המשל צריך להזדקר, להפוך להיות נמשל. אז אפשר לומר, הוא לא כותב את זה, אנחנו חושבים שזה שהמשל גופה, מה זה נקרא לזכך משל של טבע, של מדע? שהמדע, כמו שאמרנו פעם, שאלקטרון זה מצב בנפש. ויש לו כל מיני רגשות לאלקטרון הזה. יש כל מיני פוביות ועניינים ובעיות נפש. שצריך לשלוח את האלקטרון עם הפוטון ביחד לבית ספר לתורת הנפש, כדי לפתור להם את הבעיות שלהם. אבל ברגע שזה ככה, אז זה נקרא שהמשל הראשון הזדקך כל כך, שגם לחל, שזה היטת ההזדקחה, הפכה להיות העילה. וברגע שההיטתה הופך להיות העילה, אז באמת אין ההבדל בין המשל והנמשל. ואז, רק אז, זה הופך להיות כלי להשגת המהות. והכל זה בירורים מה שנפל בשבירת הכלים. עכשיו, איך נסביר את זה? נחזור לפסוק ונאמר שזה כתוב בפסוק. שוב, שרבי נחמן כותב את התורה שלו, רק מביא את החלק הראשון של הפסוק. מי יקום לי עם רעים? אבל יש חלק שני של הפסוק. מי יתייצב לי עם פועלי אבן? אז מה זה, מי הם המראים? מי זה הפועלי אבן? אז זה פשוט, זה דומה למה שלמדנו לפני שבוע שבועיים על עובדי השמש ועובדי הירח. המראים, אל תקרא מראים אלא מדעים. זה ריש ודלת מתחפות. ומי זה פועלי אבן? זה אלו שמשקיעים אותך על ספה, ועושים לך פסיכואנליזה, וחייזה בזה. אילו פועלי אבן, למה אני קורא להם פועלי אבן? הפסיכיאטרים למיניהם. כל מיני, וזה הכל גאווה. מה כתוב על הפסוק? מה זה אבן? אבן זה, כתוב בחסידות, זה מחשבות של, של איך, של אגו. מי זוכר את הפסוק, איפה זה כתוב? מה? שם זה ביום יום, הוא מביא את זה, היום יום של י' ו' נדמה לי, של הצום. שאבן זה מחשבות של אגו. עכשיו מה זה כל השיטות של הפסיכולוגיה היום? זה הכל זה להגביר את האגו. זה כהפך מהפסיכולוגיה האמיתית. לכן הפסיכולוגים למיניהם שאלו העובדי הירח הם הפועלי אבן, ומי התייצב לי צריך לייצב. מה זה התייצב? התייצב זה כמו יציבות הנפש, שכל מה שמבקשים שהולכים לאיזה פסיכולוג פסיכיאטר זה להתייצב, שאתה מעורער. אז מי התייצב לי עם פועלי אבן? אבל מי יקום לי, צריך להקים את המדע, להקים את זה נכון. מי יקום לי עם רעים, מי יתייצב לי, שוב יש פה לי, פעמיים לי, פועלי אבן. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. אז גם שם צריך לומר אותו דבר, שיעזוב רשע דרכו זה המרעים. זה המדענים. במאמר הוא מביא פסוק, כאשר יאמר משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. משל הקדמוני זה התורה, וזה משל שזה פרסה, הוא מסביר שזה פרסה ולא צמצום. מה אומר המשל הקדמוני? שזה התורה, שזה עצמות. הוא אומר מרשעים יצא רשע. אז ידוע הסיפור איך שחזר מפרשים את זה, אשר עינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. אבל איך אפשר לדרוש את זה על דרך החסידות? שדווקא המשל הקדמוני, שזה מה, מה שהתורה זה מכיל עצמות ממש, קדמון לכל הקדומים, למה דווקא המשל זה מרשעים יצירים? למה זה לא משהו יותר נחמד? אז קודם כל רואים שזה מעדיף דרך קצרה לשון נקייה, המשל הקדמוני. שכל המשל הקדמוני זה מרשעים יצירים רשע. יש פסוק שמביא בתניא, שה... הרשע עושה מהרעה ליום רעה, מהרע הוא עושה מזה יום, שזה התהפכה. אז ככה אפשר לדרוש לעשות וורט, אותו משקל, מרשעים יצא רשע. שמכל הרשעים שיש בעולם, כמו יתאמו חטאים מן הארץ, חטאים ולא חוטאים, שמכל החטאים, מכל הרשעים יצא הרשע שלהם, אז ישארו נקי. מה קורה שמרשעים אני מוציא את הרשע, מה נשאר? מים. שמים זה מי וים, כמו מיצר. רק נסיים את הוורט הזה של המיצר ים ומיצר מי. סימן שהיחס המעולה בין רב ותמיד זה להיכנס, לרדת למצרים. מה זה תכלס להיות בזה? לא, אז הוא כותב שם במאמר, שאחרי שכל אחד מקבץ את עצמו, שהרב נעשה מיצר ים, והתמיד נעשה מיצר מי, ואז, ורק אז הרב נעשה מלאך, שבסוד החשמל של הבעל שם טוב. אז בסוף הוא כותב, זה לא כותב שמיצר ים ומיצר מי זה מצרים, לא כותב בכלל, אבל אחר כך הוא כן כותב במאמר, שבסוף יוצאים ממצרים, זה הוא כן כותב. שזה מגיעים ל... הוא לא משתמש בביטוי למרחב העצמי. מן המיצר קראתי י"ק, ענני במרחב י"ק. אז בסוף באמת מגיעים למרחב העצמי, דווקא מזה שהיו במצרים, זה יוצאים ממצרים. מקבלים תורה חדשה אמיתית, תצא. אבל צריך לרדת למצרים. רב ותלמיד צריכים כל אחד דווקא לרדת למצרים. זה גם עניין גדול מאוד. ועוד נקודה מאוד חשובה בסוף, הוא מקשר את כל העניין הזה של, של ייחוד, מה שעכשיו הסברנו, של ייחוד המדע והתורה. ושני המשלים ושני הלי, שמי יקום לי, מראים מי יתייצב לי פה עליה, ואני אומר שזה קשור עם כל עבודת הבירורים. ואחר כך הוא פתאום בסוף הוא מסיים את המאמר, זה כאילו חשבתי כאילו לבלבל לי את הראש, אני לא אבין שקודם הוא דיבר על מדע. ולהסתיר את זה קצת. למה? בגלל שבסוף הוא כותב שבעצם מה זה עבודת הבירורים, זה לאכול השם שמיים וכל מיני כאלה. ועל ידי זה, אז בסוף נגיע להשגת המהות. זה בכך הוא, אבל זה מעבר. אלו ואלו, יש באמת שני דברים. עבודת הבירורים בהתחלה, שזה העיקר האחידו שלו, זה עבודת הבירורים לברר את הדבר המוחשי, לראות את הנפעל בתוך ה... לראות את הכוח הפועל בתוך הנפעל, לראות נפשר בתוך המשל וכו' וכו', כל מה שאמרנו. אחר כך הוא ממשיך שיש הפירוש הרגיל של עבודת הבירורים, זה עבודת הבירורים, מה ש... כאילו המוסר של החסידות. ידוע שבחסידות יש גם מטען חזק מאוד של מוסר. עכשיו, אז, לכן אפשר לעשות סיום לכל המאמר של היום, שעל זה אמר הרבי, הסתיימה עבודת הבירורים. איזה עבודת הבירורים? יש לנו הרבה הרבה פירושים לזה. עבודת הבירורים השני שהוא כותב שם. אבל עבודת הבירורים הראשון זה אדרבה. עכשיו זה הזמן להגיע לעבודת הבירורים הראשון שהוא כותב בפרק האחרון של המאמר. אז שוב, זה המאמר מאוד מאוד חשוב של השבוע, שיש שם בסוף יסוד היסודות של כל מה שרוצים בעזרת השם לחולל בחינוך ילדי ישראל, חינוך עצמנו. הוא אומר שרק ככה אפשר להגיע להשגת מהות האלוקות, שזה התענוג של העולם הבא. אז לחיים לחיים.
Thank you.